שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 38 של פשוט נדלן. אני יאב שמירת, מלווה משקיעים בקפטן אינבסט, נשוי למגלי ואבא לדקל, ואיתנו אילנה.
שלום לכולם, אני אילנה, בת 31, אימא של לילי, נשואה לרן, ומלווה משקיעים יחד עם יאב.
ואיתנו עומר רבינוביץ'.
אני עומר רבינוביץ', נשוי לילי, אבא לילה.
יאללה, יאללה, והיום אנחנו באנו לדבר איתכם על תחנות החיים. זה משהו שאני חושב שמלווה את כולנו, ועומר...
תחנות החיים הפיננסיות.
הפיננסיות, כמובן. ועומר, אולי תתחיל באמת לספר לנו קצת מה אתה עושה, מה, איך נראה היום-יום שלך.
אז אני מתכנן פיננסי, אפשר כזה family office, risk management, קמתי את Investor 360 2014, 30 עובדים, מנהלים משהו כמו 3.5 מיליארד שקל של כספי משקיעים.
וואו.
ומבחינת המגוון הכוחות שלנו, הלקוח הכי צעיר שלנו הוא בן יום, שבדרך כלל זה או סבא והסבתא, או ההורים כשהוא נודע, שואלים, אוקיי, מה עושים, מה מביאים לתינוק במתנה פיננסית?
כן.
כשהוא נודע, הלקוחה הכי מבוגרת 102, שזה אימא של לקוח, שזה מה שנקרא נושא מעניין ומרתק בפני עצמו, אגב, ניהול כספי הורים, שזה כל האזור הזה שגאה 80 ל-100, הילדים קצת יותר... מעורבים בזה, הילדים, הילדים בעצמם בני 60, הם,
כן.
לא, הם לא כאלה צעירים, אבל בין אותו גיל לאפס, או יום, נקרא לזה, עד גיל 102, יש כמה שנים, ובשנים האלה צריכים לקבל החלטות, ויש לא מעט החלטות לקבל, ועשיתי באמת מאות, אלפי תכנונים בפירמה, וללא קשר אם יש לכם מאיזה משפחה אתם מגיעים, עם יותר כסף, פחות כסף, מרוויחים יותר, פחות, התחנות עצמם הן די דומות. וכמובן שצריך התאמה אישית, אבל גם הפתרונות עצמם, או יש דברים שחוזרים עליהם, ויש טעויות שאני רואה נעשות באופן שיטתי,
okay.
ויש דברים מאוד מאוד נכונים שאפשר לעשות באופן שיטתי, והמטרה לפחות שלי היום, או כל מה שתשאלו, אבל... בתחנות החיים האלה, לקבל את ההחלטות הנכונות, כי זה מאוד מאוד חשוב.
יאללה, אז בוא נצלול קדימה, ישר לעניינים. אז בוא נתחיל באמת מגיל אפס, או מגיל יום, כשתינוק נולד, מה אתה היית ממליץ לתת לו כמתנה?
כן, נתחיל בדברים החשובים שכדאי לעשות, ונמשיך לדברים שלא כדאי.
אז כשתינוק נולד, יש מוצר שבטוח חלקכם שמעתם עליו, קופת גמל להשקעה, שבסופו של דבר, מה שיפה שמה, זה ש... אם בסופו של דבר, אותו תינוק, איפשהו בכל תחנות החיים שנדבר בדרך, החליט עד גיל 67, לא יודע, ימשוך את הכסף, והוא ייקח את הכסף הזה כפנסיה, אז כל הרווח שהוא עשה מגיל יום עד גיל 67, הוא באפס מס. וזה דרמה, רק כדי שנבין את הדרמה, בואו ניקח, בעיקר, ניקח סכום של 10,000 שקל לצורך הדוגמה, אז 10,000 שקל, נעשה את המתמטיקה ביחד, 10,000 שקל, בהנחה שזה במניות, ומניות כל 7 שנים מכפילים את עצמם, בגדול, זה הסטטיסטיקה ארוכת טווח, 10% לשנה, 10% לשנה בריבית דריבית, זה כל 7 שנים מכפיל. אז אותם 10,000 שקל, בגיל 7 של הילד, זה 20,000, בגיל 14, 40,000, בגיל 21, 80,000, בגיל 28, 160,000, בגיל 35, 320,000, בגיל...
זה כבר מתחיל להיות כיפי.
42, 700,000 שקל, בגיל 49, 1,400,000, בגיל 56, 2.8 מיליון, בגיל 63, 5.6 מיליון, יש אינפלציה, זה יהיה שווה פחות, בגיל הפרישה, שעד אז יהיה 70, אוקיי, אז אותם אמרנו 5.6, 13.8 מיליון. עכשיו, אם הדבר הזה, הוא היה צריך לשלם על זה מס, מדובר פה על 3 מיליון שקל מס, מס יהיה יותר מ-3 ומשהו מיליון, כמעט 4 מיליון שקל מס, שנחסך. עזבו את זה שאם כל הזמן היה מס, 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 מס בדרך, אתם מתעסקים בנדלן, אז דירה ראשונה היא כל כך אטרקטיבית, כי באמת אין במס, לא בקנייה. ולא במחירה, על אותו עיקרון, בגלל זה צעד נכון, ניגע בזה בהמשך, להגיע לדירה ראשונה כמה שיותר מהר, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה בעולם, אבל הקטע של המיסוי פה, על לחסוך את אותו 4 מיליון שקל, כאילו זה מספר בלתי נתפס, וגם הריבית, דריבית שעושים על הכסף, בלי אירועי מס בדרך. אז זה ההמלצה ככה, כמובן כל אחד
אפילו. אתה אומר, לא משנה איזה תוכניות קיימות במדינה, ויש עוד כל מיני תוכניות נוספות, שאנחנו יכולים לפתוח לילדים שלנו, קופת גמל להשקעה, מוצר שכל אחד יכול להשתמש בו, שמה שם 10,000 שקל.
מניות, הרבה...
מניות, כן, לא מסלול כללי, מסלול מנייתי, חשוב לומר, ונותנת לזה עד הפנסיה, אומרת לילדה שלי, לא אומרת לה כלום, לא אומרת לה שיש לה קופה.
מסתירה ממנה.
שנייה לפני שכשאני על ערס דווי, אומרת לה, יש לך שמה, אל תיגי, זה בלי מס.
ושלא תגלה על האתר הר הכסף, שתוכל ככה.
כן, עכשיו הרבה יבואו.
כן, אבל באמת אם לא נוגעים.
הרבה מתחכמים, אומרים, אז מה הבעיה, אדם הזה של המקופת גמל השקעה, אני אקנה את ה-S&P או את המשהו, או מדד או משהו כזה, טעות, כי אז בסוף יהיה זה מס.
כן.
ובקופת גמל אין מס, אפשר אגב לקחת מחכה S&P,
כן.
מחכה נסדק. אגב, שיניתם לאורך הדרך
את המסלול.
את המסלול, אין אירוע מס.
כן.
שאם קנינו דרך הבנק, אז זה מלא באירועי מס. אז הנה, גיל שנה כיסינו.
כן, אוקיי. אני אתחיל, אני אגיד עוד משהו לפני שאנחנו ממשיכים לתחנה הבאה, שאני הייתי חניך בקורס שלך עומר, לפני בערך 6-7 שנים, זו הייתה מתנה שאמא שלי נתנה לי כשהשתחררתי. אז כאילו, אם אני אוסיף פה עוד משהו, בתור הורים, חינוך פיננסי, אחד הדברים שהכי תורמים, יותר אפילו ממיליונים של שקלים, בסוף יהיה שווה הרבה יותר. אז באמת, תודה על זה, ויאללה, בוא נמשיך באמת לתחנה הבאה.
רגע, אפשר איזה מילה על הקופות שאנחנו פותחים לילדים כשהם נולדים? כי נתקלתי בהרבה הורים שלא מכירים ולא יודעים, ואז הם הולכים על הדיפולט, והדיפולט זה לא המסלול המנייתי.
כן, אבל בגילים צעירים זה טעות. תקחו מניות, כל סטטיסטיקה, ואתם יודעים, קחו גוגל, תעשו what was the S&P return ב-10 שנים האחרונות, 20 שנה האחרונות, 30 שנה האחרונות, S&P 500 זה המדד של המניות הגדול בעולם. בכל חתך זמן אתם תראו שפחות או יותר זה 10% בשנה.
נכון. אז בעצם אנחנו, כשנולד לנו ילד, אנחנו יכולים לפתוח לו קופת גמל, איך זה נקרא של הילדים? לא, לא קופת גמל להשקעה, יש מסלול תינוק.
יש שם חיסכון לכל ילד.
זה חיסכון לכל ילד, אני אומר,
חיסכון לכל ילד.
בנוסף החיסכון ככל ילד.
כן, אז גם חיסכון לכל ילד, חשוב לבחור בקופת גמל, וחשוב לבחור מסלול מנייתי.
נעבור לגיל 13.
יאללה.
גיל 13, בר מצווה. לא מסתירים מהילד אל הקופה, או בת מצווה, או 12 אצל בנות. מספרים להם, כי רוצים להתחיל להכניס להם חינוך פיננסי, וורן באפט התחיל להשקיע במניות בגיל 13, אז לא לרחם על הילדים עד כך. באים ואומרים את הדבר הבא, כשנולדתם חשבנו עליכם, ופתחנו לכם קופת גמל להשקעה, תראו איזה יופי, מה היה הגידול בתשואה, כי הפקדנו לכם את ה-X, 10,000, 18, לא משנה, כל אחד עם ה... הרבה גם הסבא והסבתא, מי שיש כסף שמים 18, כי זה חי, כפול, כל מיני מונות כאלה. ואז, מאותו רגע, אפשר להגיד הילד בכל פסח או משהו כזה, תראה, יש שתי אפשרויות. אפשרות א', תקבל מתנה. אפשרות ב', נפקיד לך כמה מאות שקלים או דברים לקופה, להכניס, אפשר לעשות איזה משחק שזה, זה נחמד, גילי 12, לפני זה קצת לא מתאים, אבל גילי 12-13 בר מצווה וזה, אז ככה, שיחת חינוך פיננסי ראשונה, וזו תחנה טקטית של חינוך פיננסי, נקפוץ לגיל 18.
יאללה.
מגיל 18, בעצם אפשר לרכוש נדלן. ואני יודע שאתם עוסקים בנדלן, אז זה לא שזה מתואם איתכם, או משהו כזה, אבל אני באמת חושב ש... קניית דירה ראשונה, ואז אני אגיד איזה קניות דירה אני ממליץ עליהם, ואתם יכולים להוסיף מהאינפוט שלכם, אבל קניית דירה ראשונה בארץ היא פעולה שהיא חכמה ככל שמתאפשר, as sooner as better. למה? כי אנשים תמיד אומרים, רגע, מחירים בארץ הזויים, אולי זה ירד, אולי זה יעלה, זה יקר מדי, אבל יש דמוגרפיה, מסתבכים עם עצמם.
כן.
עכשיו, אני אומר לאנשים, תסתכלו על זה בצורה אחרת. אוקיי? כפעולת גידור. הרי בסופו של דבר אני כבר יודע שבהמשך יגיע הרגע שרוצים שדרג דירה. יכול להיות שזה יהיה בגיל 30, 40, 40 וזה, נולד ילד ראשון, ילד שני, ילד שלישי בישראל, הרבה פעמים.
חמישי.
לא עלינו.
שלושה ילדים יש הרבה אנשים ורוצים שדרג את הדירה. עכשיו, אם לא קנינו דירה ראשונה, ברגע שקנינו דירה ראשונה, אגב, היא תהיה יותר יקרה מהדירה הראשונה. הדירה הראשונה היא בעצם... פוזיציית גידור. אם המחירים ירדו, כלומר, זה ישמע קצת מצחיק מה שאני אגיד עכשיו. אתם קונים דירה, ואתם מקווים שהמחירים ירדו. אוקיי? שזה כאילו הפוך מאוד האינטואיציה. אבל למה? כי הדירה הבאה תהיה יותר יקרה. נגיד, קנינו דירה במיליון שקל, הדירה הבאה שנקנה, השדרוג דירה יעלה יותר מזה, נגיד, 2 מיליון שקל.
כן.
ואז אנחנו בעצם מקווים שהמחירים לא יעלו. למה? כי אם המחירים עולים, אז המיליון, נגיד, יהיה שווה 1.5 מיליון, אבל השתי מיליון כבר יעלה 3 מיליון. כלומר, סך הכל נצטרך להוסיף עוד יותר
כסף.
אבל אם לא קנינו את הדירה, וחס וחלילה המחירים עלו, גם אם קנינו זה יוצר לנו בעיה, אבל אם לא קנינו, אז בעצם אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שאנחנו יוצאים מהמשחק, שזה כבר יקר מדי וכבר לעולם לא נוכל לקנות.
נכון.
ולכן היא פוזיציה גידורית. אז זה סיבה אחת למה עדיף כמה שיותר. זה בעצם גידור, גידור עליית מחירי הנדלן, וגם גידור חלקי, כי תמיד הדירה השנייה יותר יקרה. הנושא השני למה שכדאי לקנות דירה להשקעה, כי הדירה האמיתית שאנחנו רוצים, איפה שנגור, שכבר יש את השלושה ילדים או את השני ילדים, בדרך כלל עסקה שנעשה פחות טובה. למה? אנחנו חייבים לעבוד באזור מאוד ספציפי.
כן, לפי חינוך, שהילדים, לפי, כן.
הילדים כבר רשומים לגן, יכול להיות שזו תקופה שאין הרבה היצע, ובעצם רק בגלל שזרקו אותנו מהדירה, וצריכים למצוא דירה, וזה ולחץ והכל, נעשה עסקה שאנחנו מבינים שהיא לא טובה, אבל אין לנו ברירה.
כן.
כשאנחנו בגיל 18, או 20, או 25, או 30, יש לנו זמן, זה משהו שאין לנו שאנחנו רואים לשלושה ילדים, אפילו לילד אחד כבר יש פחות זמן, אבל, אוקיי, אבל אנחנו לפני ילדים, או מיד ראשון, יש לנו יותר זמן, ואנחנו מחפשים פה עסקה פיננסית, כלומר, אנחנו לא חייבים לקנות איפה שאנחנו מתכננים לגור, אנחנו יכולים באמת לקנות את מה שיעשה לנו את התשואה הטובה ביותר, וזה, ועכשיו עוברת השאלה, מה באמת יעשה את התשואה הטובה ביותר, אבל הסיכוי שניקח עסקה טובה, שאין את הלחץ של המקום הזה, הוא סיכוי גבוה יותר.
כן, אני אשמח לקחת מפה את זה, ולהגיד שזה בדיוק מה שאנחנו מכוונים אליו, ואני קורא לזה דירת מדרגה, זאת אומרת, אנחנו נרצה לקנות איזושהי דירת מגורים, ועד שנגיע לרגע הזה, אנחנו רוצים לגדר את עצמנו, או לעשות איזושהי מדרגה בדרך, כדי שנוכל באמת לעשות את זה. אני מאוד מתחבר לעניין שגם אם המחיר יורד, אז אנחנו עדיין מרוויחים פה, אין לנו הרבה דאונסייד, והפחד, כמו שהיה נגיד ב-2020, כאילו אחרי הקורונה, שהמחירים קפצו, ואז באמת הרבה יותר קשה להגיע לדירה הראשונה. ובעצם אנחנו לא עומדים במקום כזה, חוסכים, 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 ולא מתקדמים.
וכמו שאומר אומר, אנחנו, יש לנו זמן, אנחנו לא בלחץ, יש לנו זמן לחקור וללמוד, ולראות איפה התשואה תהיה יותר גבוהה, ואיפה כדאי להשקיע. ואתמול בדיוק הייתה לי פגישה, ומישהו אמר לי, זה זמן טוב עכשיו להשקיע? אז אמרתי לו, זמן טוב להשקיע זה כשאתה מרגיש מוכן. אין זמן רע להשקיע, תמיד זה זמן טוב.
אז נכון, אני מסכים.
כן, לכל תקופה יש יתרונות וחסרונות, בין אם עכשיו נכון יש לנו את הריבית הגבוהה, אז אנחנו יכולים לעשות יותר מסע ומתן, ויש לנו אפשרות משחק יותר גדולה מצד אחד, מצד שני, כשהריבית תרד והמחירים יחזרו לעלות, אז זה לנו יותר קשה למצוא את המציאה, אבל התשלום של המשכנתא יהיה יותר נמוך, אז כאילו כל דבר יש לו יתרון וחסרון.
נכון. אז שתי סוגי דירות, הסוג עסקאות שלדעתי בנדלן הוא יותר טוב, הוא מתחלק לשתיים. אחד, בעולם של ריבית גבוהה באמת, אפשר לפעמים לקנות דירה חדשה מקבלן, לנסות שם לעשות את הטרייד של ה-20% עכשיו, 80% אחרי זה, לפעמים 15-85, בתקופות כאלה לפעמים מוותרים על ההצמדה ועל כל מיני נושאים מהסגנון הזה, ואז בעצם לא היינו צריכים להביא הרבה כסף, אבל אנחנו כן חשופים לכל העליית המחיר, מה גם... דירה מקבלן בזה, אפשר לעשות לרחוץ במחיר היום. עכשיו, לרחוץ במחיר זה או פחות מחיר, או לוותר על הצמדה.
תנאים, בדרך כלל בתנאים היום.
תנאים יותר טובים.
אני אתן טיזר לשבוע הבא, הפרק הבא הוא עם מהנדס, שיבוא להגיד לנו איך אנחנו בוחרים את הדירה, איך אנחנו יודעים לבדוק את היזם ודברים כאלה, אז תהיו מוכנים.
נכון. הדירה השנייה, וזה מה שעשיתי נגיד עם אח שלי הקטן, בסופו של דבר מה שאני... אני אומר כאן, אני גם מיישם על החיים, זה לקנות דירה יד שתיים, באזורים שבהם הסבירות שיהיה פינוי, בינוי, או משהו מכונה, תמה, לא משנה מאיזה כן. סוג תמה, היא סבירות גבוהה. כי פה יש שני סוגי רווח. אחד, שהוא בארץ אין פריירים. כלומר, מי שמוכר את זה, יתמחר חלק מזה, אבל הדגש הוא על חלק מזה, וזה אומר שבהגדרה, כל שנה שעוברת, שמתקרבים, הרי זה לא שתוך שנה הכל יש את היתרים, אבל כל שנה יש עוד קצת חתימות, או עוד טיפה, נגיד, הוא קנה במתחם בפתח תקווה, מתחם המוזיאון נקרא, ששם השפיר, נגיד, עושים טעם.
כן.
עדיין לא קרה כלום, אבל... התווספו עצת חתימות. עצם זה שהתווספו עצת חתימות, מה זה את ה...
אתה משלם על זה.
אתה יכול למכור את זה ברווח יותר גבוה.
אתה יכול למכור את זה, ואז אתה מקבל את העלייה של המחירי נדלן, ככל ויש, פלוס את ההתקדמות בפרויקט, ויש עוד נקודה אחת, שברגע שבסוף ייחתם אתם, וזה יהיה סגור ויתחילו, אז שם באמת אמורה להיות קפיצה די גדולה, כי...
כן, כי אתה מקבל עוד חדר, עוד מעלית, עוד חנייה.
עוד מעלית, עוד חנייה.
אתה מקבל דירה אחרת.
מקבל כבר דירה אחרת, חדשה, מקבלן. במובנים מסוימים יש בזה אפילו יותר רגיון אפילו לקנות דירה חדשה מנדלן, אבל אפשר להתווכח על זה, כי זה גם נושא של כאילו קבועי זמן, זה עסקאות קצת יותר ארוכות, בגלל זה כדירה להשקעה זה גם אופציה לדעתי שהיא מצוינת.
כן, אני אוסיף.
איך עכשיו נגיד, סליחה. אם אני רוצה, אני מתלבטת, יש לי הון מסוים, ואני יכולה או לקנות דירה חדשה מקבלן ולחכות, אתה יודע, עכשיו שיבנו וכל הדבר הזה יקרה, או שאני יכולה ללכת על דירה באמת באזור מתפתח, שהולכת לפינוי בינוי, איך אני בוחרת מה נכון בשבילי?
קודם כל שאלה מעודה, היא גם קצת עניין של אופי, יש כאלה שאלרגים לקנות, הם רוצים לדעת מה הם קונים, ומעדיפים את הדירה יד שתיים, כי הם פשוט רוצים בית, מוכן, לראות אותו.
קירות.
רוצים לראות בעיניים ולהרגיש בידיים, ולא משהו מדומיין.
החיסרון של הדירות, לקנות דירות מהסוג הזה, היתרון הוא, א', תזריק, כאילו, שכירות מדי וואן, כמובן שיש משכנתה בדרך כלל, כדי לדעת הצועה, אבל זה... מתכזז, עליית ערך כפולה, כלומר, פעם על ההתקדמות, פעם על הערך הנדלני עצמו שעולה. כן. יש שם עוד עליית ערך אחת, שלא מספיק מבינים אותה, אבל אני קורא לזה הפרמיה של שכונה חדשה, כי הרבה פעמים השכונה שקונים בה היא שכונה פחות חזקה, כי זה בניינים
ישנים.
ישנים, מתחם... ישן.
נכון.
כשכל המתחם הזה, בעצם מוסיפים לו המון המון דירות, וגם בדרך כלל זה פינוי בינוי, מרכז מסחרי, ועוד כל מיני דברים, היום כבר כאילו זה רווחת הדיירים,
ולפעמים... חניות ופארקים.
חניות ועניינים. ופארקים וכו', אז זה גם מביא הרבה פעמים אוכלוסייה יותר חזקה, היא גם משלמת יותר, על דירות כן. חדשות, ואם זה גם מקרה שכונה שתופסת, אז מתחיל שם המעגל של מאוד מאוד חזק, שהוא,
כן.
שהוא על הרקע הזה. אז זה המוטיבציה למה אלה. החיסרון של זה, שזה עסקאות שהן קצת יותר ארוכות. כלומר, אם דירה חדשה מקבלה היא 3 שנים עד שזה מוכן.
עד החתימות, עד המסמכים.
עד זה, אז פה... זה קצת יותר ארוך. אז העניין כן. של אורך, ויש כאלה שגם אלרגים להתעסק עם דיירים בכלל, אז הם אפילו מעדיפים את הדירה מחדש מקבלן, כי פשוט אין עיסוק חוץ מה... לחתום את ה...
באמת זה מונע ממני את הדיירים, נכון?
אין לך דייר, לטוב ולרע. אין לך שכירות, אבל גם אין לך דייר. הבעיה היחידה...
אז ברמה התזרימית, הפרויקט מקבלן, אני אצטרך לשלם יותר. אני כל חודש משלמת... משכנתה כשאין לי סוכן.
לא, אבל את לא חייבת לקחת משכנתה, יכול להיות...
כן, זה כל הקטע הזה שהוא אומר בסוף. הבעיה שזה מוסיף איזשהו ריסק בסוף, מי שאין לו משכורת ממש חזקה, שאם תווקא אז...
כן, מפתרים אותו שבועיים לפני, כן.
לא, השוק...
זה דורש תכנון.
השוק רע, ואי אפשר למכור את זה, ואין לו תזרים מספיק חזק לקחת המשכנתה, יש שם איזשהו אלמנט סיכוני, אבל... בוא נגיד ככה, שתי האופציות, אלה שתי האופציות, לדעתי, יותר נורמליות.
אני אוסיף עוד נקודה שחשוב לציין. אני חושב ש... כאילו, למה הגישה שלי יותר מוטט דירות יד שנייה? כי בסוף, כשאנחנו מתלבטים בין שתי האופציות האלה, יש יתרונות וחסרונות, כמו שאמרנו, אין ספק, אבל כשאני הולך לעשות מסע ומתן מול יזם, נכון שעכשיו הם קצת יותר לחיצים, אבל בסוף יש להם דוח אפס, והם יודעים מה הם עושים. בניגוד לברכה, בקומה 3 בפתח תקווה,
נכון.
שלאו דווקא יודעת בדיוק, כאילו, רגע, עברנו ועדה מחוזית, מה זה אומר, או אם יש לי 80% נכון. חתימות או 40% חתימות, היא לא תדע לתמחר נכון. בדיוק את הנקודה.
נכון.
ואם אנחנו כן יודעים את הדברים האלה, אנחנו יכולים להגיע במסע ומתן נכון, למחירים יותר טובים, כאילו, לתמחר מעט את הפרמיה, למרות שיש לה פוטנציאל הרבה יותר גבוה, מה שמול יזם הרבה יותר קשה לי לעשות.
נכון. אגב, בסך נכון. הכל, אני נוטה יותר להסכים איתך. אני חושב שבסך הכל, אם לוקח את כל הפרמטרים, מבחינת תשואה רק בלבד, אם אני לוקח משך פטור רק נטו כמה כסף אני עושה, אני די מסכים איתך.
מגניב.
אולי זו גם הזדמנות לדבר על הטריק.
כן.
מה שאנחנו קוראים לו הטריק, לקנות דירה יד שנייה, עם כל ההתחדשות וכל הפוטנציאל, ובמקביל, או טיפה אחרי, לקנות דירה חדשה מקבלן, הרי אתה מתחיל לשלם מרגע שיש לך טופס 4, מרגע שאתה מקבל מפתח, ובישראל כמו בישראל, כמו שאנחנו אוהבים, הכל מתעכב, וזה לוקח זמן, ובינתיים אתה מחזיק בשתי דירות, ובגלל שזו דירה חליפית, אתה כאילו משדרג את המגורים שלך.
חייב להצהיר על זה כדירה חליפית, ואתה חייב למכור את הדירה הקודמת, ומה שאני אגיד
18 חודשים.
כן, זה 12 חודשים לדירה חדשה, 18 לדירה יד שנייה, אבל פה אני אגיד שזה בהכרח לאנשים עם הון עצמי יחסית גבוה, זאת אומרת, אנחנו גם צריכים דירה שחתומה לפינוי-בינוי, וגם לקנות את ה-20%, אני אומר, זה מתחיל במיליון שקלים, למי שיש לו הון עצמי של מיליון שקלים.
יפה.
כן, זה צעד גדול.
נתקדם קצת לתחנה הבאה.
יאללה.
קנינו עסקת יד שנייה, עשינו עסקה מרודה, האמת אח שקטן עשה את זה, אז נמשיך לסיפור שלו.
יאללה.
אמרתי לו, וקרה הקטע, הוא באמת, אז הוא כבר היה נשוי, אבל נולד ילד, ומתחיל להתקבע על האזור שבו רוצים לגור.
כן.
ואז צריך לקנות בית באזור שבו רוצים לגור. עכשיו, מה הבעיה רק עם לקנות את הדירה הנוספת? אני אגיד את החיסרון רגע, כי דיברת על זה, וזו הערה נכונה.
כן.
עכשיו, יפה, בגלל שלא הייתה לו, בגלל שלא הייתה לו דירה נוספת,
כן.
הוא קנה את הבית מגורים הקבוע שלו, נקרא לזה,
כן. אוקיי?
שהוא היה קצת יותר יקר, ואז בעצם יש פה נקודת החלטה, אם למכור או להשאיר, בדרך כלל אין ברירה, אלא למכור הוא מחר, נגיד, למרות שדעתי הוא מחר, וישאיר הרבה כסף למשקיעה הבא, אבל עדיין, העליית הזמן סד שלו, לדעתי העסקה הייתה ב-1,450,000 שהוא קנה אותה, מחר אחרי כמה שנים ב-2,000,000 באזורים האלה, או 2,000,000 וקצת, כמובן הכל פטור ממס, כי אין מס שבח, וכשהוא קנה את זה לא היה מס רכישה.
הכל דירה יחידה.
בדירות יד שנייה עוד יותר יתרון, שבדרך כלל גם אין כל כך מס רכישה, כי הן יותר זולות, בניגוד לדירות חדשות, ששם כבר יש...
כאילו, עברנו את התקרה, וכבר אנחנו עוברים ל...
נכון. ואז, מה הרבה טעויות של אנשים עושים בדרך? דווקא אני לא רוצה למהר לקנות את האחרי שקנית את הדירת יד שתיים שלי, אני לא רוצה למהר לקנות את הדירה בארץ, כי בסיטואציה מסוימת, שמשהו התפקשש לי, לא הצלחתי למכור, אני עלול למצוא את עצמי כלוא עם כל המס שבח של הדירה הראשונה שקניתי.
כן.
כי התנאי לפטור ממס שבח, והפטור למס רכישה, זה בעצם להיות עם דירה יחידה.
נכון, אתה מוגבל בזמן, יש לך איזה דדליין שאתה חייב לעמוד בו.
יש פה איזה אלמנט זמן, לפעמים שווה את הריסק, לא שווה את הריסק, אבל בגדול אני חושב שאחרי שיש דירה ראשונה, מה שניתן לעשות, משתחרר הלחץ. עכשיו, החשיבות של דירה ראשונה, אנשים אומרים לי, תשמע, אבל מניות עושה תשואה יותר גבוהה לפעמים מנדלן. אני אומר, אני זורם איתכם. תכף תבינו למה, למרות שאני חושב שמניות הרבה פעמים עושה תשואה יותר גבוהה, עדיין אני בעד הדירה הראשונה. אני אומר, אני זורם איתכם. אבל אתם יודעים מה אני אומר לאנשים? אבל אתם לא תשימו 100% מהכסף שלכם במניות, כי תמיד עובר לכם, לפני הדירה הראשונה, מה יקרה אם נרצה דירה? אז זה לא באמת שאתם תשימו 100% מניות. אתם תשימים את זה בפקדונות. ובאגח, וזה עושה תשואה הרבה יותר נמוכה.
כן.
מנדלן. עכשיו, ברגע שכבר יש את הנדלן, פתאום נפשית יותר קל שכל הכסף הנוסף שאנחנו
ממשיכים לחסוך,
שמים אותו במניות. זה יכול להיות במניות בשתי ורסיות. אחד, זה לפתוח לעצמנו קופת גמל.
להשקעה.
ואז זוכים את אותה דירה ראשונה שאפשר למכור באפס מס. את הקופת גמל להשקעה הנוספת שאנחנו נפתח לעצמנו, שזה לא כזה מעט כסף, זה 70 ומשהו, כמעט 80,000 שקל, כל אחד מבני הזוג.
כן.
שאפשר לשים כל שנה. כלומר, אם סברנו 320,000 שקלים נוספים אחרי זה, 80, 80, 80, 80, זה כאילו...
הגענו לשם, כן, זה אפשרי.
הגענו לשם. ואז פה יהיה שתי צמתים. צומת אחת היא שבשדרוג דירה, יהיה לנו מספיק כסף, כאילו, למכור את הדירה הראשונה, ולקנות את הדירה השנייה, עם משכנתה, עם עזרת הורים, עם עזרה מהסבא והסבתא, לא יודע, זה מדינת ישראל, איכשהו כשאין כסף, אין כסף, וכשרוצים לקנות דירה, צץ כסף במשפחה.
כן.
אוקיי? אז זה גם תשואה, אנשים מבינים את זה. אתם יודעים מה העסקה הכי טובה, מה העסקה היחידה, שלפעמים ראיתי אנשים עושים תשואה של 100% ביום אחד, של 200% ביום אחד, זה כי אומרים לי, אין משהו שעושה 200% ביום אחד, 100% ביום אחד. אומרים, אתם טועים, אוקיי? אם יש לכם 300,000 שקל, אוקיי? כשאתם תבואו לקנות דירה, פתאום יש לכם 600,000 שקל. כי אם תבואו לאבא ואמא, ותגידים, אני רוצה את הכסף בשביל לקנות ביטקוין, או בשביל לקנות מניות. מה שאתם תקבלו, איך אני אגיד את זה בשפה יפה.
אנחנו בפודקאסט, אפשר לקלל.
יפה. קבלו סקירה, אוקיי. זה מה שקבלו מההורים. אם אתם תגידו להם, אני רוצה לקנות דירה, כדי לקבע את מחירי הנדלן, כמדרגה לדירת המגורים, כי זה חשוב, אופ.
הרבה פעמים מספיק שתגיד דירה בישראל.
300,000 נפחו ל-600, אוקיי?
כן.
את זה. וזה,
ואם יש בני זוג, אז זה כבר יכול להפוך ל-900.
כן, יכול להפוך ל-900, וזה השמכם. כלומר, גם אם מכרתם את זה אחרי שנתיים, אוקיי? הכסף כבר שלכם, אוקיי? אבל זה מגיע רק כתוצאה מ...
יחסים טובים עם ההורים.
או גם לא טובים, גם יחסים לא טובים. עוד יותר, אז בכלל נגיד המניות הם יצריקו עליכם. ואז אחרי זה, כן הייתי לפני דירה נוספת, לפני דברים, לפני הכל, קצת שם בקופות גמל להשקעה. למה? אתם זוכרים את אותו חישוב שעשינו, לא עושה אותו עוד פעם, של אותו ילד בן שנה, שפתאום צבר 10,000 שקל נהפכו לסכום עתק. אז אותו דבר, גם בגילאי 30, קופות גמל האלה, ה-70,000 שאתם מפקידים, או אחרי כמה שנים, כמה מאות אלפים, זה נהפך, בואו נעשה, אתם יודעים, נעשה את החישוב, כדי שתבינו את החשיבות שלו.
יאללה, אני אוהב את החישובים האלה, זה כיף.
אוקיי? נגיד בגיל 30, הצלחתם לשים בקופות גמל להשקעה, 100,000 שקל בסך. או כל אחד בבני הזוג 100,000 שקל, אז תכף נראה את זה, אבל נגיד כל בן זוג 100,000 שקל.
כן.
100,000 שקל, גיל 37.
200?
200.
עד פה אני קל, קל.
יפה. גיל, עוד שבע שנים, 43, 400. 51, 800, 58.
יצא לנו כבר 1,600,000.
1,600,000.
כן.
בודק תארנו
אותך. אני לא טובה בחישוב אם אני אהיה בשקט.
יפה. גיל, איפה היינו? באיזה גיל? זה היה... באתי 51, גיל 58.
3,200,000.
גיל 65.
6,400,000.
6,400,000, אני מקווה שלא קפצנו, ואז כמעט גיל 70, תחשבו, זה סכום עתק. כל הדבר הזה, אם מוסיפים אותו כפנסיה, תחשבו, אותם 6,000,000 שקלים, אם זה 30,000 שקל לכל החיים.
כן.
פטור ממס, כי זה פנסיה פטורה. אז יש חשיבות לתת את זה. יש סרט שאני רואה, ברך לי השם שלו, זה על המלחמה הזו בין שני קוסמים הכי טובים בעולם.
אוקיי.
ויש שם סצנה שאני נורא נורא אוהב, ואני מייחס אותה הרבה, כאילו, תכף תבינו את ההקשר. מה הסצנה? אוקיי. היא אומרת, הקוסם הראשון עושה קסם מטורף, השני קסם מטורף, השלישי קסם מטורף. ואז הגיעו לקסם האחרון שקובעים, זהו, עכשיו ההכרזה מי יהיה הקוסם הכי טוב, הכי גדול שיש. אחד הקוסמים לוקח קלף של אס, זורק אותו לתוך עץ אלון גדול, לוקח מסור, חותך את העץ אלון, ופתאום רואים שבאמצע העץ אלון יש את האס. האנשים, וגם הקוסם השני, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, כי כאילו זה כאילו, זה מסור, זה עץ אדון. אז הקסם התחיל לפני 30 שנה, שכשלא היה עץ, הוא רק התחיל, הוא שם שם קלף לב אדום. עברו 30 שנה, הקלף היה בתוך העץ. אותו דבר, קופת גמל להשקעה, הקסם מתחיל, ששמתם את זה בגיל צעיר, ואז פתאום מבינים, בגיל 67, רגע, יש לי פנסיה לכל החיים, סכום לא גדול, פנסיה פנסיה.
כן.
הקסם התחיל בגיל שנה, בגיל 30.
כן.
זה מתי שהקסם התחיל.
כן.
אותו דבר, הקסם מתחיל כשאתה קונה את הדירה לפני התמ"א, לפני הפינוי בינוי, בגיל 25 או 30, ופתאום אחרי 10 שנים אתה מתעורר עם דירה חדשה ששווה 1,000,000 או 1,500,000.
יותר.
אז הקסם הכי גדול זה זמן.
הוא יוצר. אז הקופת גמל להשקעה הוא המטרה, וגם פה מסלולים מנייתיים. ואז יש צומת, אוקיי? צומת היא כזאת. כשנבוא לשדרג את הדירה, אם אנחנו לא מצליחים, אם אנחנו צריכים את כל הכסף, לפעמים צריך, פודים את הקרנות השתלמות, פודים את הקופת גמל להשקעה, וזה כי אין ברירה, כי זה נדלן בארץ, הוא יקר. אם מצליחים איכשהו, במקום לבנות את הקופת גמל להשקעה, לקחת הלוואה כנגד הקרן השתלמות, לקחת הלוואה כנגד הקופת גמל, ואיכשהו לגרד את זה, אז בעצם הבטחנו את עתידנו, כי אחרי ששדרגנו את הדירה, אנחנו כבר בגיל קצת יותר מאוחר, ומתווסף עוד סיכון שהוא תקופת המדבר, שזו התקופה שעד שנקבל את הפנסיה, לא בטוח שנעבוד היום עד גיל 67.
כן.
העולם כן. משתנה. אז בואו נראה איזה, אז קנינו דירה, שמנו קצת קופות גמל השקעה, מכרנו דירה ראשונה, שדרגנו את הדירה. אתם רוצים להגיד, לגבי שדרוג דירה, זה בדרך כלל לפי המקום מגורים שלכם, שאתם תרצו לגור, אין איזה משהו חכם.
לא, אני איתך, אנחנו...
או שאנחנו, כן, אנחנו בכלל לא בעד לגור בדירה שאנחנו קונים, אנחנו רוצים לקנות דירה איפה שהכי משתלם, ואיפה שיש הכי הרבה פוטנציאל, ולגור איפה שאנחנו רוצים, בכלל להפריד את שני הדברים האלה.
אגב, זה תזה שהיא מעניינת, יש בדיוק איזה לקוח או לקוחה, אני לא רוצה לשים את האנשים... בדיוק שיש שם איזה 4-5 דירות וגרים בסחירות, אבל יש עוד איזה קונספט שהוא מגניב, שהוא באמת, בגלל שהדירה להשקעה, בדיוק את התזה שאמרנו, היא הכי טובה בין מתחמי תמה או דירה לשונה, יש לי זוג שאני מלווה כבר 11 שנים, שהם החליטו, הם גרים בסחירות, וכל פעם כאילו קונים דירה, אחרי איקס שנים שזה משביך, מוכרים אותה, ועוד פעם אתה...
משדרגים, כן.
לא משדרגים. פשוט מוכרים, עושים איזה הכנסה נוספת, כי דווקא המתמטיקה להשקעה של דירות יקרות היא פחות טובה. כאילו, דירות יקרות הן יותר משתלם להזכיר מלזכור. הבעיה איתם, שאתם צריכים למצוא דיל עם מישהו שמסכים להזכיר לטווח ארוך, ולא יפנה אתכם, ולא זה זה, אבל once, אם מצאתם כזה דבר, אחלה. גם...
גם אני וגם אילנה, שנינו גרים בסחירות לטווח ארוך. אז כאילו, לגמרי חלק מהתזה. כאילו,
מבחינת התחות, כן. יפה, אבל צריך למצוא את זה. בחול זה מאוד מקובל, בארץ...
כן.
נכון. בחול באמת קשה מאוד להוציא אותך מהדירה. בארץ הרבה יותר קל. אבל זה משהו שגם צריך שיהיה בראש. כי יכול להיות שאתה בכלל לא חושב על זה, וזה לא גישה שאתה חשוף אליה, ואז אתה גם לא מציע את זה לבעל הבית. יכול להיות שבעל הבית דווקא לגמרי מעוניין.
נכון, ויש כל מיני עסקאות, בוא תתן לי 10 שנים, אני אשפץ את המטבח, אני את זה, כי אתה גם רוצה להתאים, ואת הדברים האלה, אבל מי שמצליח למצוא כזה דיל, לא הייתי שודד את זה, אבל אם עושים את זה, זה לא לוותר על לקנות הדירה.
כן.
כאילו, כי כן יכול לבוא היום שבו תרצו דירה, ואתם חייבים את אתם חייבים את ההצמדה הזאת למחירי הדירות. יפה.
כן.
תקופת אחרי זה. עוד נקודה נוספת שאני רוצה רגע להתייחס אליה, זה כל הנושא של RSU. אני בטוח שחלק מהמאזינים שלכם עובדים בהייטק.
נכון.
וחלק מי שעובד בהייטק, הוא מקבל RSU. RSU זה אותה מניות, שזה יש vested, unvested, לא ייכנס לכל הדקויות, שהם מקבלים מגוגל, פייסבוק, אמזון, ברודקום שבכלל זה אבגו, וכל הטק הישראלי. פה יש קטע שהוא קצת טריקי, שאני רוצה רגע להתעכב עליו, אם לממש או לא לממש, כי סביב הנדלן תמיד עולה השאלה, אם לממש את הרסיום. ופה זה קטע טריקי, למה? כי מי שמממש את הרסיום האלה, הוא בעצם משלם מס שולי. אבל מי שעובד בהייטק, כרגע המס השולי שלו,
הוא גבוה. כן.
והרבה פעמים הוא לא סתם משלם משהו די גבוה.
יש לו גם מס יסף,
את עוד 3%. כלומר, דה פקטו המימוש יכול להגיע ל-50% על החלק, נקרא לו הפירותי, שהוא קיבל את זה כשהוא קיבל את זה, ועל עליית הערך, בהנחה שהוא לא מימש את זה בשנתיים הראשונות, יהיה לו 28% מס. למה? 25% מס ועוד מס יסף. גם אם הוא לא במס יסף, עצם המחירה תביא אותו למס יסף. שלעומת זו, אחרי שבהמשך, חלק מהמזינים מודדים בית, אבל קניתם בית, אחרי זה שדרגתם בית וזה, עדיין יש לכם את הסיכוי שאיפשהו בגיל 50 עד 67, יהיה תקופה שלא תעבדו. כי אין לכם כוח, כי לא רוצים אתכם, כי לא משנה מה הסיבה.
כי אנחנו לא רוצים.
ואם אז תממשו את ה-RSU, המס יהיה הרבה יותר נמוך. א', לא יהיה מס יסף אם אתם לא עובדים, וגם המס עצמו יהיה הרבה יותר.
כן, בדרגת מס הרבה יותר נמוכה.
הרבה יותר נמוכה. ובגלל זה...
זאת אומרת, באופן כללי, לא למהר, לממש קופות ופופציות.
כלומר, קרן השתלמות, לא למהר כי זה פטור, לממש. RSU, לא למהר לממש. אלא אם כן, מי שמקשיב בו, הוא באמת, עם כבר סכומים מאוד מאוד משמעותיים, ב-RSU, אז א', תבואו אלינו לאינבסטור בתור לקוחות, יש לכם עכשיו מיליון, 2 מיליון דולר ב-RSU, זה קורה להרבה, אגב, יש כאלה גם יותר מזה, אבל זה בדרך כלל כבר שיש...
כן.
ותק, ואז זה כבר נושא של ניהול סיכונים, עד כמה אני שם פרופורציה.
כן, כל הביצים באותה סל.
פרופורציה גדולה מהעון שלי באותו סל, בעיקר היום, את דווקא היום יש כאלה שאני אומר, יש יותר רגעון למה שאתה RSU, כי גם הנאסדק מאוד גבוה, ורוב ה-RSU זה טק.
כן.
אז כאילו הנאסדק, ה-S&P מאוד גבוה, וגם הדולר יחסית מאוד מאוד
חזק. כן, אז יש לי פה טיימינג לא רע.
ספציפית לתגובה.
מיסוי מבאס, אבל אמיתי, היום הטיימינג באופן יחסי, מכפילים גבוהים. וכו', אז זה דווקא טיימינג, לא רע לעשות את זה מבחינה השקעתית, אני רואה בזה הרבה היגיון, ותזכרו שאם זה מתהפך עליכם, פעמיים, כאילו, כלומר, אם החברה הולכת פחות טוב, כנראה גם שיהיה בקיצוצים, כאילו.
כן.
כאילו, העיפו אתכם ושעיפו אתכם, גם מחיר מניה לא טוב, ולכל המתחכמים שאומרים שזה לא יכול לקרות אף פעם, תזכרו, החברות הגדולות בעולם, בשנת 2000 היו IBM, שהיא קצת יותר קטנה מאפל היום, ועוד כל מיני חברות, ג'נרל אלקטריק, שהיא...
נוקיה.
זה נוקיה, דברים
כאלה,
הכל יכול לקרות, אבל גם פה הייתי, לגבי ה-RSU, חלק מהתוכניות שאנחנו בונים, זה בונים על ה-RSU, לממש אותו לשיעורים, בתקופה שלא נעבוד.
כן.
ואז גם מראש צריך פחות יתרות נזילות כל הזמן להיות עם זה, מה יקרה אם לא נעבוד, סבבה, יש את ה-RSU.
כן.
שנממש אותו. יפה. היינו בתקופת המדבר, הגענו לאזור, אנחנו עם בית משודרג, טוב לנו, כיף לנו, הילדים מתחילים
בצאת.
לא, הם כבר, כשאתה משדרג את הבית ואת האזור גילי 60, הילדים מתחילים לצאת, לצאת מהבית.
כן.
לא לצאת מהבטן.
לא. יציאה שנייה.
הספיק לנו התקופה הזאת.
יפה. אז הילדים מתחילים לגדול, ואז פתאום יש שתי דברים שצריכים לטפל בהם. אחד, זה כספי הורים שלצערי, הרבה מזניחים את הנושא הזה, כי לא נעים להם, ובצדק, כי כשאתה בא לדבר עם ההורים שלך לכסף, הם אומרים, אל תקבור אותנו, כאילו, אם זה פולנים, תלוי כל אחד זה שלא. אני מותר לצחוק רק על פולנים, כי אני חצי... כי יש לי גם מהצד הזה, אבל...
זה נושא רגיש בכל מקום.
לכל אחד מותר לצחוק על העדה שלו.
נכון, זה כן. לא, אני מדברת על נושא רגיש כסף. העדות אפשר, אנחנו צוחקים.
אבל תמיד... כלומר, אבל אני אסביר לכם איזה בעיות נוראיות נוצרות מלהזניח את נושא הכספי הורים. א', שוב, אתם כבר שדרגתם דירה וזה, אז זה אומר שההורים כבר לא צעירים, אוקיי? 70, 80, לא משנה מה הגישתם. אחד, מלא אנשים לא עשו צבא, אוקיי? והבעיה היא שההורים לא יודעים את זה. אם חס וחלק קורה לאחד מהם משהו בגיל 70, חצי מהדירה, עוברת, כאילו, חצי מראש של הבן זוג, אבל עוד נכון. חצי עובר חצי לבן זוג, וחצי לילדים.
כן.
זאת אומרת שפתאום אתם יכולים למצוא את עצמכם בשלב בחיים, שאתם שותפים בדירה שלכם, עם הגרוש גרושה של הילד, או עם ה... כי כאילו, למה שתהיו שותפים עם הילדים כן. שלכם? זה מקרה א' שיכול לבצר בעיות, בגלל זה צוואה חשוב וצריך לדבר על זה. בצוות במדינת ישראל זה מורכב, כי יש את החלק של הרכוש, ואת החלק של הפנסיוני וההשתלמות, וזה, זה מוטבים יש שם. צריך להזכיר זה. שתיים, איפועי כוח מתמשכים. למה? תחשבו על הסיטואציה הבאה, שבן אדם לא נפטר. אחד מההורים, דימנטי, חולה, לא מתפקד וכו. מי הסמכות למשוך כסף מהחשבון? הרי תחשבו על זה, הרבה פעמים, אם אתם באים למשוך כסף לדירה, כמו פה דירה ראשונה, יכולים להתקשר לאשתך, לשאול אם היא מאשרת לעשות העברה של 200,000 שקל, או 300,000 שקל, או 400,000 שקל?
כן.
הבנק מתקשר?
נכון.
זה נראה לך טבעי?
כאילו הגיוני שכן, בסוף יש לה בעלות על זה, זה גם כסף שלה.
נכון.
זה החשבון שלה גם.
ויכולים להגיד לך, תשמע, אם אשתך לא מאשרת, אם אשתך אומרת לא,
אז
הבנק מעביר?
לא.
עכשיו, מה קורה עם אשתך? זה לא קורה בגילי 30 כל כך, אבל בגילי 70, אם אין תפקוד.
כן. אז אין העברה.
רוצים העברה לדיור מוגן, למשהו. אין עבר, יכול להגיע מצב שיש כסף, אבל אי אפשר להשתמש בו.
וואו.
מה קורה עם את אותה קופת גמל להשקעה של גגאונים? יש שם, עשו לכם את התוכנית בגיל שנה, יש לכם 5 מיליון שקל. בסך הכל רוצים למשוך את זה, אבל מישהו לא מתפקד, אי אפשר למשוך את זה.
וואו.
כן.
אי אפשר למשוך. פתאום יש כסף, ואי אפשר למשוך אותו. דדלוק. זה לא כאילו... והיו מקרים מזעזעים. שאני פגשתי, שחס וחלילה, אחד הילדים, נגיד, חלה ב... הילדים, הילד בן 60.
כן, אנחנו מזכירים שכבר אנחנו בשלב.
גם בגיל 60 אנחנו ילדים של מישהו.
תמיד,
נהיה הילד הקטן של ההורי שלנו.
ילדים, נגיד אחד וחלק חלה במשהו. ההורי כבר בגיל מבוגר, לא מתפקד. אם הוא היה בחיים, ברור שהוא היה עוזר לו. אבל כשהוא לא מתפקד, הבנק לא יעשה עבר על הילד.
כן.
הילד גם... כן. מה יגיד? תמשוך מההורים שלי... יש פה...
אז מה זה בעצם מיפוי כוח הוא, מתמשך, הוא אם רגע מנסים להגדיר?
מיפוי כוח מתמשך נותן סמכות, או לבן זוג השני, למשוך את הכסף, להתנהל בחשבון, בצורה עצמאית.
כן.
כלומר, שלא צריך את שני האישורים, או לתת לילד מיפוי כוח מתמשך, למשוך מקופה, למשוך מקרן השתלמות, בשביל אותו הורה, לפעמים, בשביל
היום
מוגן. זה משהו שצריך, אני לא אגיד את כל הפתרונות, זה, חלק מזה יושבים ה... הורים, כן, גם צריכים להגיד
פרטני גם,
פרטני, אבל לא להגיד, יהיה בסדר, לא, לא נעים לי, ולהזניח את זה. בסוף, אתם יודעים איך, מתי אני ממש הבנתי עד כמה זה, ואני אצליח את שתי הנקדות ממש קצרות. בא אליי לקוח לסגור בפירמה, בן אדם בן 80, אוקיי? לפני שהוא סוגר הכל וזה, את הדברים האלה, גם משפחה עם זה, הוא עושה רגע. אני תמיד לפני שאני סוגר משהו, מתייעץ עם אמא.
גדול.
עכשיו, הבן אדם ה-80, אבל אתה יודע, או, זה, עכשיו, זה פתאום, האנשים מבינים, התוחלת חיים ארוכה הזאת, היא הפכה, כאילו, זה משהו שגם באחריות הילד...
זה נורא מפריע.
גם באחריות הילד, לייצר את השיח לגבי הכסף של ההורים, וגם באחריות ההורים. למה? קודם כל, הם מזניחים אותו, ויש הזנחות, פקדונות, עוש, דברים מזעזעים שאני... רואה איך אני יודע שזה נכון, בכספי הציבור יש 5 טריליון שקל היום. 5 ו-500, אגב, אנחנו בשיא כל הזמנים, אי פעם מבחינת הכסף של הציבור
וואלה.
מנהל.
שומר באוש כאילו, כספי
לא,
ציבור
לא,
זה...
לא, סך הכל הכסף של כולנו.
סך הכל הכסף של כולנו. אגב, של הנדלן למגורים גם שלו, תחשבו, דירה ממוצעת כמעט 2 מיליון שקלים בישראל, אז 2 מיליון כפו בערך שלושה, קצת פחות מ3 מיליון דירות, זה גם ב5 טריליון שקל. כלומר, חצי מהכסף הוא פיננסי, חלק מהכסף בארץ הוא
נדלן.
נדלן, אגב, תחשבו על זה, זה בממוצע 1.7 למשפחה. הרוב אומרים, מה, מאיפה הוא מביא את הנתון הזה? זה נורא גבוה, כי הרוב לא חושבים על הפנסיה, גמל השתלמות, ככסף...
כן, שזה כסף גם שנספר.
שזה גם כסף שנסבר, אבל יש כן. אותו, אוקיי? ובמגויים מבוגרים יש אותו אפילו כן. יותר, כי נצבר יותר. מתוך הכסף הזה, אוקיי, עדיין רק נתון אחד, 400 מיליארד שקל, אוקיי, יותר, אפילו אם אתה לוקח את המזומן, אוקיי, כמעט חצי טריליון, 500 מיליארד, זה מספר שאי אפשר לתפוס
אותו. כן, אני לא יודע לספור את האפסים שם.
לא יודע לספור את האפסים, יושב במזומן או באוש.
וואלה.
שזה 10% מהכסף באוש, ויש את הדברים האלה. עכשיו, זה מספרים דמיוניים, כדי להבין כמה זה 500 מיליארד, אתם רוצים להבין כמה דירות זה, אני יכול להגיד לכם כמה דירות זה יכול לקנות, אבל זה...
אם יש מישהו שיכול, זה אתה אומר.
אתה יודע, אבל זה הרבה מאוד דירות, ובגלל זה, ההזנחה הזאת, היא בטח שאנחנו באינפלציה כבר לא אפס, אוקיי, כמה שנים, ואיך הכסף נשחק, היא מאוד מאוד חשובה, כי בסופו של דבר, אם הכסף שלנו מטופל, אפשר למצוא את הילד פתאום, בגיל... 80 או 90 או 100 שלה, אבל צריך להביא כסף בשביל לו כסף לדיור מוגן.
כן.
והילד לא רוצה לעשות את זה, וזה יכול לגרום לסכסוכי אחים, כן. לאחד יש, לאחד כן. אין, זה יוצר מלא בלגנים. דבר הכי פשוט, ותווקא לכספי הורים במדינת ישראל, יש כל כך הרבה עטבות מס. מי שנולד לפני 48, יש פוליסת חיסכון עם סעיף 125 דלת, שנותן 16,000 שקל פטור.
כן.
ממס. תיקון 190, שזה במקום... 25% מס, 15% מס.
אני רוצה להגיד במשפט, כל מי ששומע אותנו עכשיו יודע שסבא וסבתא או אמא ואבא שלו לא עשו שום דבר עם הכסף שלהם, שווה לכם להשקיע ללכת לעומר, רגע להתייעץ איתו, כי שיחה כזאת יכולה להיות שווה לכם מיליונים, ממש ככה, גם בירושה וגם להם, כאילו בסוף המטרה שלנו לעזור להורים.
נכון, גם מטרה לעזור להורים, בדיוק, ויש איזה משהו שבארץ, כאילו לא נעים לדבר על כסף, ואת המשבר הפסיכולוגי הזה, כל אחד צריך, והכירות המשפחתית שלו צריך איכשהו לפתור, תנו להם לשמוע את הפודקאסט הזה, אני לא יודע מה.
זה מתחיל מהחינוך הפיננסי בגיל 13, שהתחלנו לדבר עם הילד על הכסף שהוא מקבל בבר מצווה.
נכון.
זה מתחיל שם, ואולי, ואם לא התחלנו שם, אז אולי תגיד לנו, עומר, מי צריך להגיע אליך למשרד ולעשות סדר.
אז בגדול אני אגיד יותר מה תאריך שאנחנו עושים, והדבר השני זה עוד פעם מתחיל את הסייקל מחדש, כאילו, בהורי בשדרוג דירה, כאילו, כן להתחיל לדאוג קצת לנכדים ולחינוך פיננסי. כלומר, אחריות על הדאגה לנכדים היום, היא גם של ההורים, אבל גם של
הסבים.
סבא והסבתות, בין היום יש סבים וסבתות בגיל 50, ויש גם כאלה בגיל 70, זה מאוד משתנה, והמעגל חוזר חלילה. בין לבין, גם צריך לדאוג קצת להכנסה פסיבי, אפרופו רק דיברנו רק על נדן בארץ, נגיד, once שדרגתם דירה, אז הרבה פעמים יש היגיון מדירה נוספת דווקא בחול, ששם הצורות הן יותר גבוהות, גם לזה יש לי תזה מלאה, איזה סוג דירות בחול, אבל צורת שכירות, ולהתחיל על ידי הכנסה פסיבית. יש הרבה פעולות שאפשר לעשות לאורך הדרך, גם מי שרוצה אוהב מניות לבד או דברים כאלה, אם פותחים...
תיק מסחר עצמאי, הכוונה.
בדיוק, אז הרבה פותחים מסחר עצמאי בטריידים, באקסלנס טרייד, במיטב טרייד, בזה, רואים את זה גם לפי הקצב בטריידים, כי העמלות יותר זולות מאשר בבנק, רוצים להיות צרכנים פיננסיים נבונים. יש משהו אפילו עוד יותר חכם מזה, למי שיש עוסק פטור או עוסק מורשה, אז הוא יכול בעצם לקנות מניות בתוך חשבון IRA. IRA זה כמו חשבון טרייד, עם הבדל אחד, מתקבל דיבידנד, אין מס. מכרת מניה ב-100% רווח, אין מס.
הכל נדחה.
קיבלת קופון, הכל נדחה. ולמה זה מאוד מאוד חשוב? תחשבו, קניתם דירה ראשונה, יש לאחד מבני הזוג עוסק פטור, עוסק מורשה, התחלתם להשקיע שם במניות. בוא נגיד, המניות עלה, הפקעתם עוד כסף, עוד כסף, נסבר שם מיליון שקל. כאילו השקעתם 500,000, החצי מיליון הפך להיות מיליון שקל. עכשיו אתם רוצים שדרג דירה. וכבר הבנתם את הקטע שכל הזמן אנשים, החוכמה היא לדחות המס, מס...
כן, זה נראה לי כותרת של הפרק שלנו, איך דוחים את המס.
איך דוחים את המס. ואז אפשר לקחת את החשבון IRA, שהשקעתם במניות או משהו כזה, להפוך אותו לחשבון קרן השתלמות רגיל, אוקיי, מחכה S&P, מסלול כללי, לא משנה מה, ופתאום לקחת משם הלוואה מאוד זולה שיכולה לשרת אותנו אולי לחשת הדירה, ובינתיים עוד פעם דחינו את המס, זה לא שכאילו שם את המס, כלומר... כמה...
רגע, אז אנחנו כל הזמן מדברים על אם יש לי עסק פטור או, או מורשה, אז אני רוצה לפתוח קרן השתלמות, אז מה ההבדל רגע בין להגדיר את זה? מה ההבדל בין IRA לבין קרן השתלמות?
יפה. את יש לך עוסק מורשה, עוסק פטור?
כן.
בישראל או שאת בחול? את...
אני... העסק שלי הוא רשום בישראל.
יפה, מעולה. אז יש לך לצורך העניין עוסק מורשה. ואז... בוא נגיד ככה, לצורך העניין, יש עכשיו 500,000 שקל בבנק, 400,000 שקל בבנק, או בטרייד, או באקסלנס טרייד. כל פעולה שאת עושה עכשיו, נתקלת בטק, טק, 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 בשותף מס הכנסה. עם את אותו דבר, את יכולה לפתוח מה שנקרא קרן השתלמות מעבר לתקרה. קרן השתלמות מעבר לתקרה זה את אותם 400,000 שקלים, להפקיד לתוך קרן השתלמות. על 19,920 עתיד פטורה ממס, מה שהפקדת, כי זה הטבע נכון. של המס, שבטח שמעו באחד הפודקאסטים שלכם פה.
כן,
של הקרן השתלמות, נכון.
אבל מה שלא אומרים, זה מה שמעבר ל-19,920, אז בינתיים זה יושב בתחיית מס. ואז במקום להתאכן במס בטרייד או בבנק, פתאום כל הפעולות שאת עושה בתוכו, הן בלי מס. זה כמו אותו חשבון, רק בלי מס.
מגניב.
שזה מטורף, תחשבי איזה אותו דבר, קופי פייסט.
זה אף אחד לא סיפר.
נכון, וזה גם נזיל, כי כל מי שיש...
כי אמרו ששנים.
זהו, אז הרבה אומרים, כן, הוא מתחכם.
אה, זה צמוד לקרן השתלמות.
לא, הוא מתחכם, זה רק אחרי ששנים נזיל, אבל זה לא נכון, כי...
כי מה שמעל התקרה כאילו?
מה שמעל התקרה, כי אפשר לעשות פעולה שנקראת השלחת ותק. מה הכוונה? עבדת פעם כשכירה?
כן.
כן, עכשיו, במקביל.
אז הרבה מהאנשים עבדו כשכיר, ואחרי זה פתחו את העצמאי. עכשיו, הקרן השתלמות שם כשכיר כבר עבר 6 שנים.
אז אפשר להשליך
ותק. אז אפשר להשליך ותק. אז זה בלי מס, כאילו במקור, ועם נזילות תוך 3 ימי עסקים. אז על מה ויתרנו?
טוב, עומר, תקבע לי ביומן פגישה.
ויתרת על כולה 3 ימים, ואין שם את המס, וזה מאוד 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 חשוב.
זה הדברים חשובים.
וזה נגיד טיפ שכאילו ממש שווה לכולה, כל מי שעוסק פטור או עוסק מורשה ולא עושה זה, זה תרדוד, כאילו זה כמו...
כן, כן, אנחנו מכירים רק קרן השתלמות, כאילו לא הכרנו את המעבר ואת המסביב שאנחנו יכולים להשתמש.
עכשיו אפשר IRA ואפשר גם לא IRA, אפשר סתם במסלול כללי או S&P ולעבור מסלולים, וזה הכל בתחיית מס, וזה מאוד מאוד חכם. אז במקום... זה ממש, כדאי, ומי שלא עושה זה, זה ממש טעות.
מגניב, אז אני חושב שמספיק פה גירינו את הקהל, ויש לנו מאזינים עם ריר בפה, ויש להם הרבה מה, באמת אני אמליץ לפנות אליך, לחברה שלך, אינבסטור 360, באמת מומלץ, גם ההורים שלי מלווים אצלך, וזה לגמרי חושב שזה צעד נבון. אנחנו ממש מסיימים, אם נוכל לחטט לך בכיס שנייה לפני שנסיים, ולשאול איפה אתה משקיע, איפה הכסף שלך יושב, אפילו תן לנו פוקוס על הנדלן, כי אנחנו ממש בפרק הכי ארוך אי פעם.
אז אותו דבר, קניתי דירה, הייתה להשקעה, היא נמכרה, קניתי בית
מגורים.
למגורים. אגב, את הכסף כשמחלתי את הדירה להשקעה, הכל נמצא בקרן השתלמות IRA.
גדול.
מעבר לתקרה. יצא לי אגב מזל, מכרתי את הדירה להשקעה, בדיוק הגיעה הקורונה, אז גם הקנייה הייתה מאוד מאוד טובה של ה...
בית למגורים?
לא, של המניות.
אה, הבנתי.
בית למגורים נקנה אחרי זה, עם משכנתה, אוקיי, כמובן. בפנסיה, גמל השתלמות, אני די מנייתי בכל הנושאים, וזה ה... זה הכסף הפרטי, מעבר זה יש את הכסף חברה, אבל זה נראה לי פחות מעניין. אני גם בזה יכול, אבל זה נראה לי...
טוב, אז ממש, ממש, ממש תודה. היה טירוף, כאילו, אני לא יודע, כאילו, לדעתי זה פרק שצריך לעשות אותו פעמיים לפחות, כדי באמת לספוג כמה שיותר מידע. ואנחנו נשאיר את הקישור לאתר שלך בפרטים של הפודקאסט, ואתם מוזמנים לפנות. אז תודה לכם המאזינים, אם נהנתם, אז דרגו אותנו גבוה, תשמעו גם את הפודקאסט, יש לך יותר מפודקאסט אחד, נכון?
יש לי אחד עם אבנר סטפאק, הבעלים של מיטב דש.
כן, תחת אינבסטור 360 יש סדרה של פודקאסטים.
זה הפודקאסט, האמת, ממה שאמרו לי, זה הפודקאסט והתחום ההשקעות הנשמע ביותר בארץ.
כן, אנחנו מזנבים בך, לאט לאט, חכה.
מיליון האזנות.
לא בודקים, לא בודקים, לא מעניין אותנו.
מיליון האזנות בשנה, וזה התחיל כאיזה משהו חברתי כזה, וזה תפס איכשהו.
כן.
אז זה נקרא השקעות למתחילים, ויש את אינבסטור דייב, שזה קצת רמה יותר מתקדמת, אני אומר, ששם אנחנו מארחים את כל ה... או מנכלים של חברות, נגיד היה יעקב וטרץ, שבעלים של אורה.
כן.
לא מזמן, אגב, שגם נתן סקירה מעניינת על נדלן, ותזה מאוד שורית, למה נדלן לדעתו.
כן.
יעלה. או מנהלי השקעות ראשיים, כמו גלעד אלטשולר.
מגניב.
הכי בכירים בארץ בתחום ההשקעות, זה אינבסטור 360 לייב.
מגניב. טוב, אז תודה רבה. תודה ליאנה.
תודה לכם.
תודה.
היה מעולה, תודה רבה.
ונדבר, להתראות, ביי ביי.